היי, אני מתן זינגר וטוב שחזרתם לאופטיקאסט, הפודקאסט של אופטיקאי מדופלם. אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכם ממה שקמתי, ובואו תצטרפו אליי למסע הזה. בפרק של היום אנחנו נדבר על חברת למונייד. הנה שתי דרכים אפשריות להסתכל עליה. דרך ראשונה, למונייד היא חברת ביטוח חדשנית שנהנית מיתרון טכנולוגי מבני, שהתבטא בעלויות הפסד ועומס הוצאות נמוכים. החברה הוקמה על ידי יזמי טק שבנו מערכת דיגיטלית מקצה לקצה, משובצת ברכיבי בינה מלאכותית שמסבים עונג ללקוח, חוזים תוצאות ומחמתים סיכונים. למונייד קמה כסטארט-אפ בעידן האפליקציות, הבוטים והבינה המלאכותית, וזה נותן לה יתרון תחרותי בר הגנה אל מול חברות שהיסודות שלהם הונחו בעידן שלפני האינטרנט. לחברת ביטוח שהיא דיגיטלית במהות שלה, יש פוטנציאל גבוה, שלא לומר בלתי נמנע, לפתח אוטומציה ודיוק מובילים בתעשייה שבהמשך יספקו חוויית משתמש מהשורה הראשונה, ועם הזמן, יחס הפסד ויחס הוצאה מצוינים. או, דרך שנייה להסתכל על למונייד, למונייד היא חברת ביטוח צומחת עם UX, עם חוויית משתמש מעולה, אבל חיתום שהוא חלש עד בינוני. הדרך הראשונה היא ציטוט מהמכתב למשקיעים של הריבון השלישי בשנה שעברה, וברור שזאת הפרשנות שאני הייתי מעדיף להאמין בה. זה צוות כזה מוכשר ואיכותי שבנה פלטפורמה טכנולוגית חדשנית ומרשימה, עם ממשק כל כך מוצלח, ומביאים את כל הרעננות הזאת יחד עם עשייה חברתית, לתחום שהוא כל כך אפור כמו ביטוח. אז איך אפשר לא לרצות שהם ינצחו? אבל למונייד היא גם חברה ציבורית, המניות שלה נסחרות בשוק ההון, והאנליסטים שמכסים אותה הם אנליסטים של ביטוח, והם מנתחים אותה כמו שהם מנתחים כל חברת ביטוח אחרת. אז הם מסתכלים על דברים כמו loss ratio ו-expense ratio, דיברנו על המטריקות האלה בפרק הקודם, בהקשר של גייקו ופרוגרסיב, והמספרים האלה, בינתיים לפחות, גורמים ללמונייד לראות יותר כמו הפרשנות השנייה, כמו חברת ביטוח עם חיתום שהוא סביר, מינוס. בואו נחזור קצת אחורה. ב-2020 ו-2021 הייתה אופוריה מאוד גדולה בשוק הטק. דיברנו בפרק 7 על זה בהקשר של שוק הסייבר סקיוריטי, אבל באותה תקופה המון סטארט-אפים הגיעו לשוק הציבורי, לא רק בסייבר סקיוריטי, בהרבה סקטורים, וכולם היו כאלה שהם מפסידים כסף, הם לא היו רווחיים. ואז השווי שלהם נקבע לפי מכפיל על הכנסות, על כמה כסף החברה מוכרת ולא על כמה היא מרוויחה, כי הרבה מהחברות האלה פשוט לא הרוויחו כסף, הם פעלו בהפסד. כששווי נקבע לפי מכפיל של ההכנסות, זה יוצר תמריץ שהוא קצת מעוות, כי זה די קל לחברה להגדיל את ההכנסות אם היא לא צריכה לחשוב על הרווחים שלה. אני בטוח שאתם תסכימו לשלם לי 90 סנט אם אני אתן לכם שטר של דולר, אז הנה, יש לי 90 סנט של הכנסות. ואם אני אעשה את העסקה הזאת עם מספיק אנשים, אני יכול די בקלות להגיע להכנסות של 9 מיליון דולר. כל מה שאני צריך זה לעלות באש 10 מיליון דולר בשביל להשיג את זה. ולמה שקרן ויסי לא תשקיע בי 10 מיליון דולר, נניח בשווי של 30 מיליון, בשביל שאני אשרוף אותם ואשיג 9 מיליון דולר של הכנסות. אם אכפיל 20 על ההכנסות, השווי של החברה שלי יהיה ככה 180 מיליון דולר, שזה תשואה די נאה בשביל הקרן על השקעה של 10 מיליון לפי שווי של 30. וכמו שצ'רלי מנגר נהג תמיד לומר, אם תגידו לי מה התמריצים, אני אגיד לכם מה הולכת להיות התוצאה. ואז התוצאה של הטרנד המוזר הזה שנוצר בשוק, היה שהרבה פאונדרים ומנהלים הצמיחו את ההכנסות שלהם בכל מחיר. וביטוח היא תעשייה שמאוד מאוד קל למכור בשטרות של דולר תמורת 90 סנט כדי לצמוח מהר. הזכרנו בפרק הקודם איך וורן באפט הזכיר את זה. אם אתם מוכנים לעשות דברים טיפשיים בביטוח, העולם ימצא אתכם. אתם יכולים להיות על סירה באמצע האוקיינוס וללחוש, אני מוכן לחתום על הפוליסה הזאת ולציין מחיר טיפשי, וברוקרים כבר ישחו אליכם, אתם תראו את הסנפירים שלהם. ובפרפרזה על מה שוורן באפט אמר, אם אתם מוכנים לשלם על חברה רק לפי מכפיל של ההכנסות שלה ולהתעלם מההפסדים והמבנה הוצאות שלה, העולם ימצא אתכם, אתם יכולים להיות על סירה באמצע האוקיינוס וללחוש, אני מוכן לשלם מכפיל 20 על ההכנסות של חברת ביטוח אם במקרה גם סטארט-אפ טק, כי זה מה שסטארט-אפים בטק שווים לדעתי, ודי מהר אתם תהיו מוקפים בסנפירים.
There have been a lot of public companies created in the last decade or thereabouts in insurance, and there's none of them that we would like to own, and they always started out in their prospectus saying this is a tech company, not an insurance company. Of course they're in a tech company. Everybody's, whether they're in insurance or a lot of other places, are using the facility, but you still have to properly match rate to risk. And they invariably have reported the huge losses, they've eaten up capital.
ויש פאונדרים של חברות שעונות לתיאור הזה, והפאונדרים כבר לא נמצאים שם, הם פדו את כרטיס הלוטו הזוכה שלהם והמשיכו הלאה, ומישהו אחר עכשיו מנסה לקחת את מה שהם השאירו אחריהם ולבנות מזה חברת ביטוח, שיש לה זכות קיום גם בעולם שבו חברות כבר לא מקבלות מכפיל 20 על ההכנסות, רק כי יש להם צוות של מהנדסים. בלמונייד לעומת זאת, הפאונדרים עדיין שם, הם עדיין בונים את פלטפורמת הביטוח שלהם, והם עדיין מתקדמים לפי החזון שהם התוו במכתב שהם צרפו לתשקיף של ההנפקה ב-2020. 2020. העניין הוא שהחזון הזה פוגש אנליסטים שמתמחים בביטוח. הם אלו שמכסים את למונייד, אפילו לא אנליסטים של טכנולוגיה. ובניתוח שלהם הם מסתכלים על דברים כמו יחס הפסד, יחס הוצאה, מספר פוליסות בתוקף, מחירי פרמיה, שיעור שימור לקוחות. כל השאלות של האנליסטים שואלים את למונייד עוסקות בדברים האלה, לא בחזון של ההנהלה. במודל באקסל אין איפה להכניס חדשנות טכנולוגית. ולמה זה מוביל? לזה שהמניה של למונייד נסחרת במחיר שהרבה יותר נראה כמו חברת ביטוח בינונית מינוס, מאשר חברת טק חדשנית שהופכת תעשייה שלמה מלמעלה למטה, כמו שמשקיע VC של למונייד תיארו אותה. שווי השוק שלהם הוא, נכון לתחילת חודש אפריל 2024, קצת מעל מיליארד דולר, לא הרבה יותר משווי המזומן שהם מחזיקים, והם מתכננים להשתמש במזומן הזה, אז צריך לשים עליו איזשהו שיעור הנחה, אתה לא איך מתחשבים בו, אבל בכל מקרה המניה נמצאת יותר מ-90% מתחת לשיא של 2021, ובערך 75% מתחת למחיר שבו היא הונפקה ב-2020. אז אולי זאת הייתה טעות להנפיק מוקדם כל כך. למונייד הגיעה לבורסה של ניו יורק 5 שנים מהיום שהיא הוקמה, הרבה לפני שהיא הצליחה לבנות מודל עסקי מבוסס שמשתקף בנתונים הפיננסיים. השקפים שאיתם למונייד מוכרת את עצמה, דורשים ממשקיעים לקחת איזשהו leap of faith, לעשות אקסטרפולציה מהתחלה של דייל החיובי, ולדמיין עתיד של גידול אקספוננציאלי. או, במילים אחרות, זה דורש חשיבת חוף מערבי. דברים שמשקיע הון סיכון בסבבי צמיחה רגילים לראות ומרגישים בנוח איתם, אבל זה כנראה מייצר אינוחות מסוימת אצל אנליסטים ומשקיעים בשוק הציבורי, שעובדים יותר עם אקסל ופחות עם הדמיון. אז הם כנראה פשוט מדלגים על השקפים האלה ומעריכים את למונייד לפי הנתונים הפיננסיים שלה כרגע. וכל הסיטואציה הזאת מקשה על החברה לגייס מזומן, מזומן שהם עדיין צריכים בשביל לצמוח. הסברנו את זה בפרק 10. חברת ביטוח לרוב מפסידה כסף על לקוחות חדשים בשנה הראשונה שלהם, ובמחיר הנוכחי של המניה זה יהיה מאוד מאוד מבאס למכור מניות בשביל זה, כי מחיר המניה הנוכחי משקף שווי פעילות של כמה מאות מיליוני דולרים. 5 שנים אחרי שכבר ב-2019 הם גייסו כסף מסופטבנק לפי שווי של 2 מיליארד דולר, או 4 שנים אחרי שלמונייד הונפקה ביולי 2020 ב-4 מיליארד דולר. והאירוניה היא שאם למונייד מעולם לא הייתה מנפיקה, יכול להיות שהשווי שלה היום היה הרבה יותר גבוה. זה פרדוקס די מעניין. השוק הפרטי הוא מאוד לא יעיל. השווי שם נקבע על פי המשקיע שהכי אופטימי לגבי החברה, כי הוא זה שזוכה להוביל לציוב ההשקעה הבא, ובעצם לקבוע מה יהיה השווי של החברה לפחות לכמה חודשים הקרובים, אם לא לכמה שנים קדימה. בשוק הציבורי זה ממש לא עובד ככה. או הרבה יותר יעיל, יש מנגנון של price discovery, יש כמות אדירה של הוראות קנייה ומכירה כל הזמן, יש ווליום גבוה של טרנזקציות שנסגרות בכל שנייה, אפשר לעשות שורט על מניות, אבל במקרים מסוימים כל היעילות הזאת עלולה להיות חיסרון. ודווקא חוסר היעילות של השוק הפרטי יכולה להיות יתרון במצבים מסוימים, כי משקיע פרטי כמו סופטבנק, שבאופן מפורסם השקיעו גם במסעית רובוטית להכנת פיצות, ולטענתם בכל חברה שאיכשהו קשורה ל-AI, אולי היו משקיעים עכשיו בעוד סיבוב צמיחה של למונייד עם ולואציה של 4 מיליארד דולר, אם רק לא הייתה מניה בבורסה שנסחרת בערך ברבע מזה. ואולי יש כאן לקח שימושי לסטארט-אפים אחרים. למונייד התגאו שהם הנפיקו את החברה מאוד מוקדם, תוך 5 שנים מההקמה, אבל אולי זה לא היה הצעד הנכון בשבילם. אולי הלקח הוא שבשביל להנפיק חברה צריך להגיע לשלב מספיק בוגר בעסק, לשלב שבו המודל העסקי כבר מבוסס ומוכח, ככה שגם אנליסטים בשוק ההון ומשקיעים בשוק הציבורי יוכלו להבין אותו. כל עוד השווי מתבסס בעיקר על החזון ועל השאיפות, אולי עדיף להישאר עם משקיע הון סיכון וקרנות צמיחה. אבל האם למונייד היא בכלל השקעה נכונה עבור משקיע הון סיכון? דיברנו בפרק 9 על זה שמודל ההון סיכון התפתח לצד תעשיית השבבים, הסמי-קונדקטורס, ולמה הוא התברר ככל כך מתאים דווקא לתוכנה. הנה בן תומסון מסביר את זה.
The entire point of technology in many respects is this idea of zero marginal costs. And I mean, the whole idea of Silicon Valley is chips, which are sand. The idea of a chip is that you spend a ton of money developing a chip, but once you start producing chips, the chips are basically zero marginal costs. And all of the high price of the chips is either capturing profit or it's sort of capturing your R&D dollars and your infrastructure dollars. And in that model, we need a lot of money up front and then sort of infinite upside on the backside. That's what venture capital is. Venture capital was formed around the economics of chip production. It turns out the economics of chip production are very similar to the economics of software production, which is you spend a lot of money building out a product or a service, then once people use it, it scales infinitely. For Epic to build a game engine costs tons and tons and tons and tons of money. For an additional user to use that game engine costs zero. This is the fundamental core economic animating principle of technology. And it's the reason why so many people get the industry wrong because they don't grasp that issue.
אז אם לסכם, מודל של venture capital מתאים כשנדרשת השקעה עצומה כדי לבנות ולשווק מערכת תוכנה ולצבור בסיס גדול של לקוחות ואוסף עשיר של יכולות, אבל אחר כך העלות השולית של לשרת לקוח נוסף היא אפסית וכמות הלקוחות הפוטנציאליים היא ענקית, כמספר אנשים שמחזיקים חיבור לאינטרנט, ואז תיאורטית התשואה האפשרית היא בלתי מוגבלת. בפרק 9 דיברנו גם על זה שב-10-15 שנים האחרונות, עם הקלאוד והמובייל זה נהיה קצת מבלבל, ועל מאמר שבן תומפסון כתב כדי לענות על השאלה, מה הופך חברה לחברת טק. הוא זיהה 5 תכונות שבאופן היסטורי אפשרו לעסקי תוכנה ליהנות ממאפיינים פיננסיים מאוד אטרקטיביים. ודרך הקריטריון הזה הוא הראה למה למשל נטפליקס בהחלט הייתה חברת טק, בזמן ש-WeWork ממש לא. המאמר ההוא נכתב ב-2019, קצת אחרי ש-WeWork הגישו תשקיף לקראת הנפקה, והוא התיישן די טוב, כי נטפליקס היום היא חברה רווחית וצומחת, בעוד ש-WeWork מאז הגישה בקשה לפשיטת רגל. אז זה יכול להיות תרגיל מעניין לבחון דרך הקריטריון הזה של 5 השאלות, האם למונייד היא חברת טק. הקריטריון הראשון היה שתוכנה יוצרת אקוסיסטם, ללמונייד אין אקוסיסטם. הקריטריון השני הוא שלתוכנה יש עלות שולית אפסית. ללמונייד לעומת זאת יש פרופיל פיננסי של חברת ביטוח. בריבון האחרון היא צמצמה את שיעור ההפסד ל-77% בלבד, שזה שיא היסטורי בשביל החברה, וזה מאוד יפה ומרשים, אבל זה עדיין אומר שהיא שמרה לעצמה רק 23 סנט מכל דולר של פרמיה שהיא הכניסה, וזאת בריבון ללא קטסטרופות. היא יכולה לקוות להתקרב לשיעור הפסד שישאיר לה אולי 35 או 40 סנט מכל דולר של פרמיה, שזה הסטנדרט בתעשייה לחברת ביטוח מוצלחת, אבל גם במקרה הכי טוב, זה עדיין פחות מחצי ממה שחברת תוכנה טיפוסית, ששומרת לעצמה 80 עד לפעמים 90 סנט של רווח גולמי מכל דולר של הכנסות. הקריטריון השלישי היה שתוכנה משתפרת עם הזמן, זה בהחלט נכון בהרבה מובנים לגבי הפלטפורמה של למונייד. הקריטריון הרביעי הוא שתוכנה מאפשרת מינוף אינסופי ויכולה לשרת כל אחד בכל מקום, אבל זה ממש לא נכון לגבי ביטוח. הרגולציה דורשת השקעה מאוד גדולה של זמן ומאמץ וכסף כדי להיות מסוגלים להציע סוג חדש של ביטוח בעוד סטייט נוסף בארצות הברית, שלא לדבר על השקעה של מוצרים במדינות נוספות מחוץ לאמריקה. ומעבר לזה, יש עניין של איסוף של מידע והתאמות שצריך לעשות במודלים של ה-underwriting ובבוטים של הצ'אט כדי להציע עוד מוצרים בעוד שווקים חדשים בצורה אפקטיבית. הקריטריון החמישי היה שתוכנה מאפשרת עלות אפסית לטרנזקציות, וזה בהחלט נכון מאוד לגבי בלמונייד, שמוכרת ביטוח במודל של שירות עצמי באמצעות הצ'טבוט שהם קוראים לו מאיה. אז אם נסכם, המודל העסקי של למונייד מקבל 2 מתוך 5 במבחן הזה. היא לא ממש עוברת בתור חברת טק, במובן של מודל עסקי שיכול ליהנות מהיתרונות הכלכליים של חברת טק, ולייצר תשואה שתצדיק השקעה של הון סיכון. וזה כמובן מבחן שהוא מומצא, הוא לא מאוד רשמי, אבל עוזר לזהות 3 נקודות תורפה ברעיון של לבנות חברת ביטוח עם דולרים של ונצ'ר קפיטל. הנקודת תורפה הראשונה היא שלא נוצר פה אקוסיסטם פעיל, עם פעילות שפרת את הפלטפורמה גם בלי השקעה ומאמץ מצד למונייד, ושאולי למונייד אפילו הייתה יכולה לעשות לו מונטיזציה בהמשך הדרך. נקודה שנייה היא ששולי הרווח הגולמי מאוד מאוד נמוכים, ויש תקרה של עד כמה הם יוכלו להשתפר גם בתסריט הכי ורוד. ונקודה שלישית היא שהסקייל הוא מוגבל, וכל הרחבה שלו כרוכה בהרבה חיכוך ודורשת עוד השקעה משמעותית. אז אולי זאת לא השקעה שמתאימה להון סיכון. אולי, מצד שני, disruption. חברות הביטוח הגדולות הן incumbents, בנות 100 שנים שהוקמו הרבה לפני האינטרנט, ולמונייד היא סטארט-אפ טכנולוגי עם פלטפורמה שתוכננה מההתחלה לעידן הסמארטפון וה-AI, אז ה-Innovators Dilemma אמור לשתק את ה-Incumbents ולאפשר ללמונייד לכבוש בסוף את השוק. רק צריך להיות סבלניים, לא? כי אמרנו ש-Disruption לפעמים לוקח קצת זמן. אבל השקעה ב-Disruption זה דווקא דבר שמאוד מתאים בשביל הון סיכון. אז האם למונייד באמת עושה disruption? בפרקים הקודמים הסברנו שיש בעיה עם זה שתיאוריית ה-disruption של קליי קריסטנסן הייתה כל כך פופולרית, כי אנשים התחילו להשתמש במילה disruption כדי לתאר כל שיפור טכנולוגי, ותיאוריית ה-disruption נפלה קורבן להצלחה של עצמה. כי בעצם כל דבר שמאפשר לייצר דברים או לספק שירותים בצורה יעילה יותר הוא שיפור טכנולוגי, זה המשמעות של המילה טכנולוגיה. המושג הזה נוצר עוד הרבה לפני הסיליקון ואלי, עוד אפילו לפני שבעמק סנטה קלרה גידלו תפוזים, שלא לדבר על לפני שוויליאם שוקלי חזר לפאלו אלטו והביא לשם את שמיניית הבוגדים. אבל האם זה אומר שכל חברה שמייעלת איזשהו מאפיין של איזשהו מוצר הולכת להיות disruptor? גם על זה כבר דיברנו שוב ושוב ושוב. קריסטנסן מבחין בין שני סוגים של חדשנות, בין טכנולוגיות שהן sustaining innovation לבין טכנולוגיות שהן disruptive innovation. טכנולוגיות שמשפרות מוצרים קיימים, גם אם בצורה מאוד דרמטית, הן sustaining technologies. ואלו רוב ההתקדמויות הטכנולוגיות, והן לרוב מיטיבות עם החברות שכבר מבוססות ומובילות את השוק. טכנולוגיות שהן באמת disruptive מביאות הצעת ערך שונה באופן דרמטי. הן מאפשרות לשוק חדש להיווצר, או שהן משרתות הרבה יותר טוב לקוחות שהיו בשוליים עבור החברות המובילות. ורוב השיפורים הטכנולוגיים הם sustaining technologies. הם מחזקים את החברות הקיימות והם לא משנים את המבנה התחרותי בשוק. הנה קליי קריסטנסן מסביר מה יקרה לכם אם תנסו להיכנס לשוק מבוסס ותתחרו בחברות שמובילות בו עם sustaining innovation.
Now, some of the innovations that help good products better are incremental innovations. Others are dramatic breakthrough innovations. But we use a word for them that we call sustaining innovations, which was on the last slide, because they're really important. Almost always, incumbent companies who are the leaders on the left-hand side of the diagram find themselves still on top of the industry when these battles of sustaining innovations are over. And if you want to start a new business and you want it to be successful, and you think you can beat the incumbents by making better products that you could sell for better profits to the customer's best competitors, they will kill you. And the evidence is really very strong. It doesn't matter how big or powerful you are. If you think that you can beat the incumbents in their market, they will kill you. We could spend a lot of time on that.
ולעומת זאת, disruptive technologies מאפשרות משהו שלא היה אפשרי לפני כן, או מחיר שלפני כן לא הייתה לו התכנות כלכלית. בן תומסון הסביר במאמר שלו שההגדרה הזאת תקפה גם לגבי נטפליקס, גם לגבי Airbnb, גם לגבי Uber. כולם הפכו לדיגיטלי, משהו שהיה חיוני למתחרים שלהם ועשו לו קומודיטיזציה, בין אם זה זמן או אמון, אבל הוא הסביר שלא בטוח שזה היה תקף לגבי WeWork, כי עד כמה שהחברה הזאת הייתה ייחודית, הדבר העיקרי שהם הסתמכו עליו ולא היה אפשרי קודם, היה היכולת לגייס כמות אדירה של כסף מסופטבנק. וזאת השאלה הגדולה לגבי סיפור ה-disruption. של למונייד. אין ספק שזה מרשים לראות אופרציית ביטוח שהיא דיגיטלית מקצה לקצה, אבל בלי חדשנות שהיא באמת דיסרפטיב, היא כנראה לא תצליח לשנות את מבנה השוק, שמורכב מחברות ששולטות בו כבר קרוב ל-100 שנה, והיא לא תצליח לבסס לעצמה פלח מספיק גדול ומספיק רווחי שיצדיק את כל ההשקעה העצומה הזאת. אז השאלה הבאה שניסיתי לענות עליה היא, האם למונייד באמת עושה דיסרפשן? בואו נבחן את זה ביחד, נחבוש את משקפי החוף המערבי וננסה למצוא את סיפור הדיסרפשן של למונייד. בשביל לעשות את זה, אז האזנתי לכל השיחות עם האנליסטים, ליום המשקיעים, קראתי את התשקיף והאזנתי לכל הפודקאסטים שהפאונדרים התארחו בהם, ועשיתי רשימה של תשובות אפשריות לשאלה, איך למונייד עושה דיסרפשן. אז הנה שבע סעיפים שהיו ברשימה שלי, בואו ננתח אותם ביחד. הסבר ראשון, למונייד נוטה לצייר את התחרות שלה בתור סוכנים, זקנים וזועפים ואנלוגיים שמדברים בטלפון ועובדים עם קלסרים ונערת, ויש להם מתים בכיס של החולצה והם שולחים פאקס. אז זה קלאסי לעשות להם disruption עם ביטוח בשירות עצמי שעוקף את הצורך לדבר עם סוכן. אבל התמונה הזאת היא לא ממש מדויקת, דיברנו על זה כבר בפרק 10. גייקו משווקים ביטוח באופן ישיר, בלי סוכנים, כבר מאז 1936, כמעט 90 שנה. ווורן באפט הסביר על היתרונות של המודל הזה כבר במאמר שהוא כתב ב-1951. הסבר שני, למונייד מציעה חוויה שהיא דיגיטלית מקצה לקצה, וזה נכון, אבל גם חברות כמו גייקו, פרוגרסיב או סטייט פארם, כולם מאפשרות לרכוש ביטוח תוך דקות דרך האינטרנט. חוויתי את זה בעצמי בפעם הראשונה שקניתי רכב בליסינג באמריקה. המסע המותן בסוכנות רכב היה די מתיש וארוך, ובסוף כשהסכמנו על מחיר, היה צריך רק לחתום על הניירת, ואז הנציגה שאמרה לי שהיא הולכת לצלם כמה עותקים, ושהיא רק צריכה לראות את הביטוח שלי בשביל לשחרר את הרכב. וכאילו, לא היה לי סוכן, לא היה לי ביטוח, לא הבנתי שזה חלק מהעניין, לא כל כך ידעתי מה לעשות, אבל בזמן שהיא צילמה את המסמכים, נכנסתי פשוט לאתר של גייקו מהטלפון שלי, ועוד לפני שהיא חזרה מלצלם את המסמכים, כבר היה לי ביטוח. אז אולי ג'י ג'יין אמר שיש לגייקו 600 מערכות לגאסי, והם עובדים על לפשט את הארכיטקטורה וכן הלאה, אבל בכל זאת, הם הצליחו למכור לי כבר לפני לא מעט שנים ביטוח דרך הטלפון שלי תוך כמה דקות, ואפילו היה די זול. סעיף 3, בנובמבר 2020, הוונצ'ר קפיטליסט שמעת פלי הפתיה הכריז שלבאפט היה את גייקו, אני בוחר את מטרומייל. מטרומייל היה סטארט-אפ שהציע ביטוח רכב שמתבסס על טלמטיקה ומציע מודל תמחור לפי מייל. וצ'מאט הביא את החברה הזאת לשוק הציבורי באמצעות ספאק, ואחרי שהמניה של מטרומייל ירדה ביותר מ-90%, כמו הרבה מהספאקים של צ'מאט, למונייד קנתה את החברה הזאת. וככה למונייד השיגה דריסת רגל גדולה בשוק ביטוח הרכב, ואולי היא גם באמת עושה שם disruption, כמו שצ'מאט תכריז. ובכן, דיברנו כבר בפרק הקודם על זה שפרוגרסיב השיקו טלמטיקה כבר לפני 15 שנה, ועל סיפור ההצלחה שהיה להם עם זה שאפשר להם לעקוף את גייקו, ועל זה שגם גייקו כבר משתמשים בטלמטיקה וכבר בונים מחדש את כל המערכות שלהם כדי לשלב את זה בצורה יותר אפקטיבית. אז אני לא בטוח שעדיין נשאר פה מקום לדיסרפשן עם תמחור שמבוסס על טלמטרי שמגיע מהרכב, אחרי שגם פרוגרסיב וגם גייקו כבר נמצאות בשלבים מתקדמים של לשלב את זה. הסבר רביעי, למונייד מספקת חוויית לקוח יוצאת מהכלל, הם מדגישים בשקפים שלהם שציוני הנט פרומוטר סקור שלהם משתווים לציונים של טסלה ואייפון. וזה מעניין שהם בחרו בשתי הדוגמאות האלה, אלה בדיוק הדוגמאות שדיברנו עליהם בפרק הראשון, כשהסברתי מהי חשיבת חוף מזרחי, אלה בדיוק שני מוצרים שאנשי החוף המזרחי לא הצליחו להצדיק את השווי שלהם עם אקסל. כי היה צריך חשיבת חוף מערבי כדי לזהות את המהפכה האדירה והערך שהם יוצרים, אז אולי זה גם הסיפור של למונייד. האמת קצת קשה לראות את זה בגלל שיש הבדל מאוד גדול בין ביטוח לבין טלפון ומכונית. אנשים מבלים כל יום הרבה זמן במכונית שלהם, שלא לדבר על כמה שעות ביום הם משתמשים בטלפון. אבל במוצר הביטוח שלהם הם נזכרים אולי פעם בשנה כשצריך לחדש אותו, ואולי עוד פעם אם חלילה הם צריכים להגיש תביעה. זה לא משהו שהם שואבים ממנו ערך וסיפוק על בסיס יומי, זה לא משהו שהם מתלהבים להראות לחברים שלהם כמו לקחת אותם לסיבוב בטסלה, או להראות להם את התמונות שיוצאות ממש טוב בדגם החדש של האייפון, וזאת הסיבה שהרבה אנשים מוכנים לשלם פרמיה בשביל מוצר שהם תופסים כיוקרתי כמו אייפון או טסלה, אבל ביטוח נתפס כקומודיטי, באפט הסביר את זה כבר ב-95, אז ציון NPS גבוה זה נהדר וחשוב, וכל הקרדיט ללמונד שהם הצליחו להשיג את זה, אבל ההשוואה לטסלה ולאייפון היא קצת מבלבלת. הרבה לקוחות קונים אייפונים, למרות שיש טלפונים הרבה יותר זולים של סמסונג, או קונים טסלה, למרות שהם יכולים לקנות הונדה יותר זולה, אבל קשה לדמיין שמישהו יסכים לשלם מחיר גבוה יותר רק בשביל שהביטוח שלו יהיה מלמונד, אם הוא יוכל לקבל הצעה זולה יותר מסטייט פארם. הסבר חמישי, בתחילת הדרך למונד טענו שהמודל העסקי שלהם מתבסס על מחקר של דן אריאלי ומעודד לקוחות להימנע מניפוח של טביעות, וזה היה נשמע מאוד טוב ומלהיב, אבל 9 שנים אחר כך עדיין לא ראינו עדויות שתומכות בתיאוריה הזאת, ומאז גם התפרסמו כמה דברים על דן אריאלי ששמים קצת בערבון מוגבל את המחקר שלו על דברים כמו אמון ואמירת אמת. וגם פה יש לי אנקדוטה אישית, כשגרנו בארצות הברית, היה לנו ביטוח דירה של הום סייט, והבאנו פעם את השמי שלהם אחרי שהייתה נזילה במקרר שעשתה נזק לרצפה, והשמי העריך את הנזק, ובתופס שמילה הוא בטעות הכפיל פי 5 את הנזקים, והומסייט אישרו את הצ'ק הזה שהיה בדרך, ואני התקשרתי להגיד להם שהשמי עשה טעות וזה צריך להיות רק 1/5 מהכסף, ועד כמה שידוע לי לא אפילו עליי טריקים של כלכלה התנהגותית בשביל זה, פשוט לא הרגשתי בנוח לשמור כסף שלא מגיע לי. סעיף 6, ללמונד יש צ'טבוטים להחתמה של לקוחות חדשים ולטיפול בתביעות, הם באמת מאוד מרשימים, אבל העניין הוא שבחברות אחרות בשביל להצטרף פשוט צריך למלא טופס ווב באתר, אז אני לא בטוח שטופס, החוויה של צ'אט לעומת טופס היא באמת יתרון כל כך משמעותי, וזה נכון שכדי להתמודד עם תביעה צריך לשלוח מייל ולענות על כמה שאלות בטלפון, אבל השאלה אם זה יספק יתרון תחרותי שהוא בר הגנה, אם זה יספק משהו שאפשר לרכב עליו בדרך לדיסרפשן, במיוחד בעידן שבו כל כך קל לבנות צ'אטבוטים מאוד מתוחכמים עם כמה קריאות API ל-OpenAI או Azure AWS, ונקודה שביעית שהיא בעיניי הנקודה הכי קריטית כדי לתמוך בסיפור של דיסרפשן, למונד לא מגדילה את השוק והיא לא משרתת טוב יותר לקוחות קיימים בשוק שמוזנחים על ידי החברות שמובילות אותו. הם התחילו בהתחלה עם סיפור של למכור renters insurance ב-$5 לחודש בניו יורק, אבל לא נראה שזה עיקר הכובד של העסק שלהם, או שהם הצליחו לבנות שם עסק מאוד גדול ורווחי, וזה בניגוד לאובר למשל שהגדילה פי 10 או 20x את שוק הנסיעות בתשלום, לעומת מוניות, או Airbnb שעושה אותו דבר למקומות לינה, או פייבר שעושה את זה לשימוש בפרילנסרים. למונד לא מוכרת פוליסות ביטוח שלא היו נמכרות אחרת, אז גם אחרי שבדקתי 7 הסברים אפשר לא הצלחתי לבנות הסבר משכנע של איך למונד היא סיפור disruption, וזה השאיר רק דבר אחד אחרון ברשימה. אז זה משאיר רק את הבינה המלאכותית. הנה דניאל שרייבר, המנכ"ל של למונד, מסביר את זה ביום המשקיעים בנובמבר 2022.
In the 17th century, a lot happened in the world of statistics. Pascal and Fermat framed the basics of probability theory. Jacob Bernoulli formulated the famous law of large numbers. And suddenly, statistics was put on a firm footing in a way that it never had hitherto. Now, insurance is fundamentally, at its core, the business of monetizing statistics and data. And it would therefore be no surprise if there was a discontinuous innovation in the field of data and statistics for that to expose a rift, to create a disruption in the world of insurance, and for it to advantage people and companies formed post that rift. And so it was. Not a single insurance company, and they've been around for many, many, many millennia, not a single insurance company that predated Pascal and Fermat survived the scientific revolution. Whereas the new founded companies in the late 1600s and early 1700s that used these newfangled ideas about how to handle statistics and data, well, they have not merely survived, but they have thrived for these 300 years. But let us not confuse longevity for immortality. Because what we are living through now, the digital revolution, is akin to the scientific revolution in the changes that it is creating in the world of statistics and data.
אז הנה, מצאנו, תיאוריית הדיסרפשן של למונד הולכת בערך ככה, היא רוכבת טוב יותר על המהפכה הדיגיטלית מאשר חברות הביטוח הוותיקות, היא בונה פלייוויל של לאסוף יותר דאטה, לאמן מודלים טובים יותר, לחזות הסתברויות טוב יותר, להציע מחירים טובים יותר, למשוך יותר לקוחות, לאסוף יותר דאטה וכן הלאה וכן הלאה, שזה די דומה לאופן שבו פרוגרסיב עשו דיסרפשן לגייקו, דיברנו על זה בפרק 11. אז זה הנרטיב של למונד תעשה דיסרפשן לתעשיית הביטוח. הפלייוויל הזה ימשיך להסתובב לעוד ועוד איטרציות, וכשאיכות האלגוריתמים תהיה מספיק בשלה, כדי שיהיה אפשר להבחין להבחין ביתרון הברור שלהם, זה יהיה מאוחר מדי עבור חברות הביטוח המבוססות. למונד כבר תהיה שם כדי להציע פוליסות ביטוח במחירים הרבה יותר נמוכים, ועדיין תהנה מיחס הפסד טוב יותר מהתחרות, והשחקנים המובילים לשעבר ינסו לרדוף אחרי למונד ולשפר את האלגוריתמים והאוטומציה שלהם, אבל זה כבר יהיה מאוחר מדי בשבילם. השאלה היא, האם להשתכנע מהנרטיב הזה? הגילוי הנאות הוא שהייתי מאוד רוצה שזה יקרה, לא כי אני מחזיק במניות של למונד, אני לא, אלא כי אני מחזיק בפודקאסט שעוסק בסיפורים כאלה של disruption, ואם סיפור disruption של למונד יצליח, זה יהיה פרק שאני מאוד אהנה להקליט. אבל האם אני חושב שסביר שזה יקרה? קשה להגיד, כל המהות של ביטוח זה להתאים בצורה הכי טובה בין סיכון לבין מחיר, וזה אולי יכול להיות משכנע שלמונד יכולה לשלב הרבה יותר נתונים בקבלת ההחלטות של האלגוריתמים שלה, אבל השאלה אם בכל קטגוריה, ביטוח רכב, ביטוח דירה וכן הלאה, היא תמצא פרמטרים או דרכים לפלח לקוחות שמקיימים גם את זה שאחד, החברות המסורתיות לא משתמשות בהם, שתיים, שזה יזיז את המחט בצורה מספיק משמעותית, ושלוש, יהיה מספיק קשה ומספיק יקר לחברות המבוססות בכל קטגוריה לעשות בדיוק את אותו דבר למשך מספיק זמן שיאפשר ללמונד לפתוח פער מספיק משמעותי. פרוגרסיב מצאו משהו כזה שענה על שלושת התכונות עם טלמטיקה והצליחו לעקוף את גייקו במיקום התחרותי שלהם בשוק, אבל עצם הסיפור הזה ממחיש עד כמה אינקמבנטס הם לא באמת מיושנים ואנלוגיים כמו שבלמונד מנסים לפעמים לצייר אותם. אז קשה להגיד אם בכל זאת יישאר פה איזשהו חרך שאפשר לפרוץ דרכו לעמדה מובילה בשוק. השקעה לפי הנרטיב של למונד היא דיסרפטור בתעשיית הביטוח, היא יותר מכל דבר אחר עדיין השקעה בסטארט-אפ. עדיין למודל מוכח שרק צריך לעשות לו סקייל, יש כמה נקודות שהן מאוד מהותיות וקריטיות בתזה שעדיין צריך לעשות להם ולידציה. וזה נכון שלמונד מציגים ניצנים של נתונים מעודדים, אבל זה חוזר לנקודה שאיתה התחלנו את הפרק הזה. למונד נסחרת בבורסה של ניו יורק ומחוסה על ידי אנליסטים שמתמחים בחברות ביטוח, לא בסטארט-אפים או בחדשנות. ובבורסה של ניו יורק, בינתיים לפחות, מעריכים את השווי שלה על בסיס, ובכן, הנרטיב שלמונד היא חברת ביטוח צומחת עם UX מעולה, אבל חיתום חלש עד בינוני. עד כאן להיום, נמשיך בפעם הבאה.